פרשת תזריע, התורה מלמדת אותנו על קדושת ישראל. זה חוק שהשם יתברך ציווה על ימי טומאה, ימי המתנה, עד שתהיה טהרה שלמה. כל אישה שילדה בן בדרך טבעית, היא טמאה 7 ימים, אם ילדה נקבה 2 שבועות, אחר כך היא צריכה להתעכב עוד עד שיהיה גמר הטהרה ותוכל להיכנס לבית המקדש. התורה מכניסה כאן את המצווה של ביום השמיני ימול בשר עולתו. ייתכן שיש קשר, בגלל הטומאה של 7 ימים אי אפשר לעשות מילה מיד עד שיחלש התוקף של הטומאה, ורק ביום השמיני שעברו 7 ימים עושים מילה, וזה דחוף לעשות את זה בשבת. אבל מי שאימו לא טמאה לידה, כמו אדם שנולד בניתוח קיסרי יוצא דופן, אין מילתו דוחה שבת. לפי זה יש להסתפק אצל יצחק אבינו עליו השלום, שההמשך בראשית פרק כ"א כותב, עשה השם יתברך נס שלא תתעבר שרה בבחרותה, לבל יתעבה יצחק אבינו מדם נידותה, אשר הוא מחלעת זוהמת הנחש, וגם החלב שעדיין שינק לא ימיתווה מדם טומאה, רק אחרי זקנתה, שאז אינו דם טבעי הבא מהזוהמה, רק ניסי, ויצחק נתווה בלי זוהמה דם נידות. אז יש להסתפק, מה הכוונה? זה היה משהו ניסי שלא קשור לטבע? אם באמת זה היה משהו ניסי שלא קשור לטבע, יכול להיות שבאמת אז יצחק אבינו לא יכל לימול ביום שבת, אם חל ביום שבת. אבל יכול להיות שזה חוק של התורה. גם אם באמת לא היה שם שום דין של טומאה, אם בפועל אין טומאה, אבל אם על פי ההלכה צריך לשמור עם טומאה, אנחנו מתנהגים בזה כמו דין של טומאה. אותו דבר לגבי מיטת הצדיקים. כתוב ברמב"ן בתחילת פרשת חוקת שהצדיקים אינם מטמאים, טעם הטומאה בעטיו של נחש, הצדיקים לא בעטיו של נחש. זה לא אומר שהרמב"ן מתכוון שמותר לכהן להיטמא למת צדיק, חס ושלום. הרמב"ן אומר שאין טומאה. אדם שילך למת גוי, גם באופן שאין טומאה, באוהל או באופן שלא יהיה טומאה, הוא מתקרב לטומאה, הוא נדבק בטומאה. אבל אדם שהולך לקבר של צדיקים, גם אם יש דין של טומאה, באמת אין טומאה, באמת יש רק קדושה וטהרה. התורה זה חוק. זה יכול להיות שמה שהתורה תלתה את מילה ביום שמיני לפי 7 ימי טומאה, זה תלוי בדין טומאה, בחוק התורה של טומאה, לא בטומאה בפועל, לא טומאה בפועל. יש אומרים שבאמת יצחק אבינו נימול בשביעי של פסח. כתוב במדרש שכל טוב, פרשת וירא, והשם פקד את שרה, מלאך הממונה על ההיריון, אבל שרה לא נפקדה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ופקידה הייתה בראש השנה, ולמחר פרסה נידה, ושהתה 2 ימים, וכו'. הוא עושה את כל החשבון, שביהודה לניסן ילדה בחצי היום, זמן שקיטת הפסח. בגמרא כתוב שפסח נולד יצחק, יש אומרים שבכלל אברהם אבינו נימול ביום הכיפורים, ויש אומרים בפסח, יש אומרים שיצחק נעקד בפסח. בזוהר הקדוש כתוב שיצחק נולד בראש השנה, זוהר החדש, פרשת תולדות דף מ"ו עמוד א'. יש שאלה, מה הדין במדבר? אישה שילדה לפני שהצטוו את המצווה הזו, והיא בתוך 7 ימים, האם עכשיו חל דין של טומאה, או שרק מהמצווה הזאת ואילך? יש לגבי גויה, אם היא התגיירה תכף אחרי הלידה, אז היא פטורה, כתוב בטור ברס סימן רס"ז, בפרישה יורד דיה רס"ו, שאפילו אם היא התחילה להתגייר מקצת דברים, כיוון שהיא ילדה לפני שהיא טבלה, אינה נקראת ישראלית ואינה טמאה לידה. באמת שזה מפורש לידיה בתורת כהנים, כי תזריע וילדה, פרט של ילדה, למי שילדה לפני הדיבור. שבזה באמת אין דין טומאה. דין טומאה התחדש מעכשיו והלאה, אין למפרע. השאלה מה הכוונה דיבור? איזה דיבור? דיבור של מתן תורה או דיבור של הפרשה הזאת? מסתבר שהדיבור של הפרשה הזאת, מתן תורה, עם ישראל לא זכר את זה, לא, זה לא היה ציווי עכשיו למעשה. כל מצווה הצטוו אחר כך מזמנה, המבית בספר בית אלוקים מדבר על זה, מדבר גם כן עם, אני לא זוכר, אולי בשער היסודות פרק למדזיין, שיכול שהוא מדבר שם גם אם היו קוראים קריאת שמע במדבר, כי זה נאמר בסוף 40 של הפרשת בית חנן, מאיפה הם ידעו שהם הניחו תפילין, מחלוקת באחרונים. כן, ישראל שנולד לו בן מגויה, פשוט שלא מלאים אותו בשבת, הוא גוי גמור, למה שימול אותו? ודאי שלא. ובמגיד משרים כתוב שגם בחול לא למול אותו. זה כתוב במגיד משרים פרשת עמוס. אמר לי שזהר מלקבל הגיורת שמתגיירת מרצון להתחתן עם איש, ועוד שהם לא ישמרו את ההלכות כמו שצריך, ועוד תחזור לסורה ונמצאת על ידך ישראלית עובדת עבודה זרה, ועוד שנפש מסואבת היא וביתה לא ישתרשו בישראל לעולם, וגם בבן שיוולד להם הוא נפש מסאבה. ולולא שגלוי לפניי שעתיד להיפגם מהרה, לא הייתי מניחה למולו. אז זה לא ברור שאי אפשר למול אותו. בספר קורא את הברית מובא, אבל במגיד משרים לפנינו לא כתוב מפורש. זה ספק, בפרט שהוא אומר טעם נפש מסאבה. השאלה אם מותר, לגבי מילה ביום חול, אם מותר למול אותו או לא. יש תשובה ארוכה ביבי עומר לגבי מילה של, גויים שסתם רוצים לעשות מילה בלי גירות. Okay. בעניין של גרים צריך הרבה זהירות, לבדוק שתי דברים, שהיה בבית דין כשר וגם שהייתה קבלת מצוות אמיתית. אנחנו למעשה, אם יש פסק בית דין שהוא גר, אז יש לך פסק בדין שפסק שהוא גר, מה תעשה? אבל השאלה היא בכלל אם הבדין היה כשר. שאלה מאוד מאוד קשה. מי נקרא בכלל בדין כשר? וגם אם הייתה קבלת מצוות. עכשיו, קבלת מצוות, זה אנחנו מדברים, אם הייתה קבלת מצוות הכל בסדר, אבל מדברים עכשיו על גר שנראה לך שהוא לא קיבל מצוות. עליו גר שהוא שומר תורה מצוות כראוי, הכל בסדר. דיברנו, מדברים על גר שהוא לא שומר תורה מצוות. אז מה הסיבה שמקילים בזה? אומרים, סוף סוף הבית דין פסק. גם גיטין, יכול שזה גט מעושה. סוף סוף יש בית דין, הבית דין פסק, לא מערים אחרי הבית דין. אבל תבדוק אם בכלל הבית דין הזה בית דין כשר, שהוא בכלל לא נראה בית דין כשר. השם ירחם. כן. לא חס שלום, יוציא לעז על שום גר צדק, שומר תורה מצוות, שוודאי קיבל תורה מצוות. חס ושלום, זה אנשים קדושים, שמצווה גדולה, שקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותם. יש במדרש, מדבר עכשיו על הלכות נגעים, בדיני נגעים זה כתוב בתורה אחרי תומת לידה. מה זה בא להגיד לנו? כל המציאות של הנגעים שייכים בגלל חטא אדם הראשון. שם נמשך הזוהמה של האדם, אדם היה כל כולו, אומר הזוהר הקדוש, לפני חטא אדם הראשון, לאדם לא היה שום רצון, רק רצון אחד, להידבק בהשם יתברך, להיכלל באור אינסוף, זהו. לא היה לו שום רצון אחר. וכיוון שזה היה הרצון שלו, אז הוא היה כולו קודש קודשים. אחרי שהוא נפל מהרצון הזה והוא מתערבב, משם הגיעה המציאות של עורלה, משם הגיעה המציאות של זוהמה, ועד כדי כך שיכול להיוולד צרת ביהודי, זה דבר מבהיל. יהודי מקבל צרת חס ושלום. לכן צריכים להתקדש ולהתאר, כי הצרת, זה, הבעיה זה הצרת בנשמה, לא צרת בגוף. זה הרבה יותר חמור. כמו שכתוב בזוהר, אדם שמספר לשון הרע, כמובן שהוא רגיל בזה, אז הנפש שלו בשמיים מקבלת צרת, והמלאכים כולם בורחים מהנפש שלו. זה השם ירחם, רחמנא ליצלן. כתוב במדרש, ויקרא רבא, פרשת ט"ו, אדם כי יהיה באות, אדם כי יהיה באור בשרו, נכון הוא לנצים שפטים, משל למטרונה שנכנסה לתוך פטין של מלך, כיוון שראה את המקל תלוי, נתיירה, אולי זה בשבילה. אמר לה המלך, את תתיירי, אלו לעבדים ולשפחות, אבל את לאכול ולשתות ולשמוח. כך, כיוון ששמעו ישראל פרשת נגעים, נתיירו, מה יהיה להם נגעים עכשיו? אמר להם משה, אל תתיירו, לאומות העולם כל אלו, אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח, שנאמר, רבים החרובים לרשע, בוטח באדונה, יחסד סובבנו. לכאורה זה פלא. אנחנו יודעים שגויים לא מתאמים בנגעים. גוי הוא כמו בעל חיים. כל פרשת נגיד נאמרת דווקא רק לישראל. אז איך המדרש אומר שמשה רבינו אומר להם, זה בכלל לא נאמר עליכם. באמת, בספר עקדת יצחק, הקדמון, הרגיש בזה, והוא מתרץ שאצל עם ישראל זה לא מכת. עם ישראל יש התעוררות של, של צרעת חסר שלום, ואדם מיד חוזר בתשובה, מתרפא, תכף ומיד. גוי, הוא מקבל מכה שהיא נשארת מכה ונזק, הוא לא מתעורר תשובה. הוא מקבל מכה בשביל להחליש את הכוח של הרע שלו, שיפסיק להזיק ולתמה. אבל נשאר להם איזה צער ובושת וחרפה. אבל יהודי שהוא קיבל איזה צער, הצער הזה נהפך לו לרפואה ולקדושה ולתועלת. שנזכר את הטוב הנראה והנגלה. אבל בספר אגרא דקלא שבא אבני שכר, הוא מבאר שבצורה כזאת אנחנו יודעים שהדיבור יש לו כוח השפעה. עם ישראל פחד מללמוד הלכות נגעים, שמא חס ושלום על ידי הדיבור יקפוץ עליו נגע. כמו שהגמרא אומרת, עליך הרגנו כל היום, אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמם. על זה באו חז"ל ולהגיד לו שלא תפחד מללמוד הלכות נגעים. אדרבה, על ידי שתלמד הלכות נגעים, הנגעים יחולו על ראש אומות העולם שונאי ישראל, ועם ישראל נקיים. הדיבור לא יפעל עליך לרעה. זה מזכיר לנו דברי, יודעים שהרבה גדולי ישראל פחדו להתעסק בהלכות אבלות. באמת אדם שלומד הלכות, כל מיני הלכות, צריך ללמוד אותם מהר, לא להעמיק מחשבתו ולא לצייר דברים. כי הציור של המחשבה יש לו כוח השפעה, לא להיות בחרדות, אלא לעשות בחוכמה, בדעת נכונה. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, שאם אתה אדם שלומד תורה, אין לו מה לחשוש בכלל. צריך לדעת התורה הקדושה. והרבה ראו בזה פסק ההלכה, שזה לא מזיק שום דבר. השם ישמור את עם ישראל. אז פה אנחנו רואים לגבי נגעים. מסתבר שגם לגבי זה. יש ראיה מדברי המדרש. התורה הקדושה אומרת, נחזור קצת למעלה, שהיולדת צריכה להביא קורבן כפרה. למה? באמת היא צריכה להביא קורבן כפרה. על מה כפרה? היא עשתה מצווה שזכתה להביא ילד לעולם, בן או בת, ילד יהודי, כמה שזה חשוב. נו, אז מה הבעיה? אז חז"ל אומרים שבגלל שהיא נשבעה לשקר, שמרוב צער לידה היא לא רוצה עוד. רק כאן אנחנו רואים, זה הדרך, אולי יש עוד פירוש על דרך הפשט. חוץ מזה, למה היא צריכה להביא? צריך להביא למה גם חטאת וגם עולה. למה גם וגם? אז הוא אומר, השפתי כהן מסביר בגלל שיש נושא של יצר הרע, שזה קשור לחטא אדם הראשון, במקום שהכל יהיה קודש קודשים, טהרה, בלי זוהמה של נחש, אז על זה צריך לכפר ולתאר. טוב, כן. ולכן הוא אומר, עיקר הקורבן פה זה קורבן חטאת, לכפר על החטא של היצר הרע, אבל שהיה מעורב, אבל העולה זה כמו ברכת הגומל על זה שהיא לא מתה. להודות להשם על זה שיצא בשלום מהלידה. הוא כותב שככה הוא מצא ברבנו בחיים. חיפר עליה הכל. מה וחיפר עליה הכל? על מה חיפר? איזה חטא? אומר, זה מחטאה של חווה שהתערב יצר הרע בנושא הזה. כן. כתוב בתורה הקדושה, נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. מה הדין עם משה רבנו? משה רבנו יוכל לראות נגעים, או שרק אהרון הכהן. באמת, בגמרא מסכת זבחים, דף קופה לפה מודבא, זה כבר נידון הדבר הזה. רב, עם הרב, משה רבנו כהן גדול היה, וחולק בקודשי שמיים. מי טיבה, הגמרא מקשה על זה, יש ברייתא, כתוב בברייתא, מי סגיר את מרים? הרי אם הכהן לא אומר תמה, אז המצורה לא תמה. צריך שכהן יפסוק, תמה. מי יסגיר אותה? אם תאמר משה זר הוא, וזר לא יכול לראות נגעים. ואם תאמר אהרון קרוב, ואין קרוב רואה את הנגעים. אלא כבוד גדול חלק לה הקדוש ברוך הוא באותו שעה, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני כהן, ואני אראה את הנגע, ואני חולט אותה, וגם אני פותר אותה. קטן עם יד משה זר הוא, אומרת הגמרא, שני מראות נגעים, דהרון ובניו כתובים בפרשה. באמת, הגמרא כתנאי, זה באמת מחלוקת תנאים, האם אפשר או לא, האם משה התכהן רק בשבעת ימי המילואים, או שלא פסקה כהונה מזרעו של משה, ממשה בעצמו, רק מזרעו פסקה, אבל לא ממנו. כתוב בניו של משה יקראו על שבט הלוי, מה שמשהו בעצמו לו. אז זה מחלוקת. זה... אז הנה, זה גמרא מפורשת. עכשיו, למה כתוב רובה אל אהרון הכהן או אחד, או אל אחד עם בניו הכהנים? רובה אל הכהן, למה כתוב פה על אהרון הכהן? זה יכול להיות כאן, יכול להיות לבאר שבאמת יש איסור דאורייתא להראות נגע לכהן קטן. יש לנו, זה כמו מורה הוראה בפני רבו. יש לך את הכהן הגדול, מי אתה הכהן שתראה נגע? נגע זה דבר חשוב. אתה עכשיו פוסק על בן אדם יהודי, מותמא או טהור, זה הכרעה כל כך גורלית. בהלכה פשוטה יש הלכות שלפעמים מותר להורות, לא בפני רבו, מרחק שלוש פרסאות, יש כללים. אבל פה זה דבר חמור, זה שאלות שגם מרחוק צריך ללכת קודם כל לכהן הגדול. זה הסבר אחד יכול להיות. כמו כאין דין של הוראה בפני רבו שזה אסור. עוד דבר, יכול להיות שאהרון הכהן הוא רואה יותר טוב. אז אל תיתן לכהן קטן לראות, אולי הוא יתאמה יהודי סתם וצייר אותו לחינם, תחפש את הכהן הכי מובחר, שזה אז היה אהרון הכהן, שלא, חס ושלום, שלא תיקשל, לתאמה אותו בסתם. כאן בהערה מוסרית, אנחנו רואים שהתורה הקדושה אומרת, יש נגע. בין אם זה נגע תמה, בין אם לא תמה, זה לא יהיה תמה עד שהכהן יגיד. הכהן צריך להגיד טהור או תמה. תמה ואחר כך טהור, צריך שיהיה פסק הלכה של הכהן. זה דרך רמז, מה זה הנושא של לשון הרע. לשון הרע, יש מציאות, גם הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות הזאת, והקדוש ברוך הוא לא מעניש, למה? כי אפשר תמיד לשפוט לטוב. למה אתה קופץ לשפוט לרע? למה אתה פוסק? אתה פוסק, כשאתה דנת לקו חובה, אתה קטרקת לבית דין של מעלה. אתה פסקת שיש פה רע ורשע. אתה יכול להסתכל על הרשע כמו כמעט אונס, אונס גמור. למה שפטת לרע? פה תראה כמה הכוח של הדיבור. לכהן יש כוח יותר מישראל, ככה זה גזרת הכתוב. וגם אתה, בתור יהודי, יש לך כוח הרבה יותר מסתם בן אדם. תשמור על הכוח של הדיבור. Okay. יש באמת בספר של פירוש מעריק על התורה. יש אומרים שזה מעריק, רבנו יוסף קארו, שאומרים שלא, הוא דן בזה, לגבי הכהן, למה באמת מוזכר ככה. הוא כותב, כמו שהצטווינו, אלך אחר בית דין יפה, גם אתם נגעים צריך ללכת אחרי מי שיותר חשוב. אז למה כתוב אחר כך רואה לאחד מבניו הכהנים? בא להגיד שאפילו כהן עם הארץ יראה על פי תמיד חכם ישראל, שהוא יגיד לו, תגיד תמה, תגיד תאור, ככה יגיד. כן. ספתי כהן כותב על הפסוק, זאת תורת נגע צרת. מה זה בא להגיד? בא להגיד שאדם שהוא ממזר חס ושלום, אדם שהוא מרגיש שיש לו תומעה גדולה בתולדה שלו. אומרת לו התורה, אל תפחד מכלום, זאת תורת נגע הצרת. התורה, אם תעסוק בתורה, התורה תתאר אותך יותר מהכל. ואנחנו יודעים כבר שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אם עכשיו יש לנו תרופה אמיתית וטובה, לא שיגעון, ויש שתי חולים, אפשר להציל רק חיים של אחד. עדיף להציל, ההלכה פוסקת, ממזר תלמיד חכם, אפילו שהוא צעיר לימים, מאשר כהן גדול, קדוש עליון, עם רוח הקודש ומעלות. של קדושה וטהרה שהוא פחות תלמיד חכם, והוא כהן גדול גם כן. תלמיד חכם, ידיעת התורה, ככה, כמובן מתוך יראת שמיים, לא שהוא אין בו דעת, אפילו נבלה טובה, ימין לחץ שם, אלא אז זה עדיף מאשר המעלות של הקדושה בעניין דין קדימה. עד כדי כך התורה מקדשת ומתארת את האדם. על זה באה התורה להגיד. עכשיו אנחנו אין לנו בכלל טהרה, אין לנו אפר פרה אדומה. תעסוק בתורה והתורה תתקן ותתאר לך את הכל. מה הדין? האם היום שייך דינים של צרעת? יש בספר תפארת ישראל בהקדמה לנגעים, הוא כותב שהוא שאל את הרב עקיבא איגר, למה היום לא נוהגים דיני נגעים? אז הוא אמר לו, גם אני תעמדתי על זה, למה היום לא נוהגים דיני נגעים? למה? אז הוא אומר שאין לו תירוץ מתקבל על דעת על הכך, שמתקבל על הדעת. אומר התפארת ישראלי נראה תירוץ שאין לנו כהן מיוחס. צריך שיהיה בוודאות כהן, שיוכל להגיד לך, אתה לא יכול להיות עמי אדם על ידי כהן שאין מיוחס. באמת אנחנו יודעים שיש קצת כהנים מיוחסים. יש בודדים, כן, יש בודדים שבוודאי מוחזקים בוודאות לכהנים. אולי צריך לבדוק אבל מאיסור חללה, דברים כאלה, אבל לא יודע. שלא יהיה בן חללה. טוב. אבל הוא אומר ש... יש לנו חזקת טהרה. אתה לא יכול לקחת, הוא אומר, כיוון שאין לנו כהן מיוחס, לא נוכל לקיים טהרה על ידי העברת טהר על כל הראש והזקן. אתה לא יכול להחמיר, לעשות איסור דאורייתא על פי כהן, שאתה לא יודע שהוא בטוח מיוחס. ובנגעי בתים ובגדים, משום שטעונים שריפה ונתיצה, אי אפשר מחמת חזקת כהונה לבטל חזקת המון. זה כבר חידוש, כי אני דונו לא לחזקת המון, אני דונו לגבי ההלכה אם צריך חיתות או לא, לא, לא מתייחסים לחזקת המון. טוב. אמנם בספר לקח טוב, במדרש לקח טוב של אחד מרבותינו הגאונים, הוא כותב, מיום שנחרב בית המקדש, אמר רבי יוחנן, מיום שנחרב בית המקדש, אין טומאת מצורע, לפי שאין בהם מורה. אז בספר תמה דקרא של הגאון רבי חיים קניבסקי מסביר שיש הלכה בתוספתא, נגעים פרק א', הלכה א', ברמב״ם, טומאת צרעת, פרק ת' הלכה ב', שאי אפשר לטמא רק כהן שהוא בקיא בכל המראות. ואין לנו היום, או על פי תמיד חכם שבקיא בכל המראות, ואין לנו מישהו שבקיא בכל המראות שהוא יוכל לטמא ולטהר. יש באור שמח גם כן מדבר על זה. האור שמח אומר שייתכן שנשכח ממנו מראה של תולעת שני, כמו שנשתכח מראה התחלת והחילזון, ולכן לא ייתכן טהרת המצורע וטהרת בתים בלי התולעת שני. גם הרדווז בהלכות תרומות פרק שביעי כותב, אף שטהרת המצורע גם בחוץ לארץ וגם שלא בפני הבית, לא נהגו בזמן הזה, מפני שאין בינינו כהן מיוחס. זה כמו התירוץ של התפארת ישראל. הספורנו אומר שכל הנושא של צרעת זה נס. כיוון שעכשיו אנחנו לא בדרגה שרואים למעלה הזאת, לעורר לתשובה שמשמיים התייחסו עלינו, לכן לא מצאנו בראשונים שנמצא לעולם נגעי בתים. יש צרעת באדם, אבל בבתים לא שמענו כזה דבר. זה מופת שמיימי שנעשה לעורר את בני אדם, וכיוון בהתחקות הדורות אין כזו סייעתא דשמיא שאדם יזכה ושבשמיים התייחסו לה באופן פרטי לעורר אותו לשוב בתשובה. ככה אומר הספורנו. יש שאלה אחרת. מה הדין? אדם שיש לו צרעת. האם יש עליו איסור של ישמר בנגע הצרעת, שאסור לחתוק את הצרעת, כגון למרוח משחה שגורמת להשארת השערות, יש לו דלקת בראש? טוב. זה באמת שאלה. אם אנחנו רואים שאין כהן מיוחס, אין מי שיתמה אותו, אז עם אלה גם אין לא שייך את הלב הזה שישמר בנגע הצרעת. פה אנחנו יודעים הפרשה על מצוות, על עניין של לשון הרע, על הרבה דברים הנגעים באים, אחד מהם זה הלשון הרע. ידוע מה שכתוב בספר הקדוש מגיד משרים, שהתורה הקדושה אמרה למרן הבית יוסף שיש עליך לשמוח השבת הזאת. למה אתה צריך לשמוח? כי השבוע דיברו עליך לשון הרע. ואמת הוא מה שכתב בך יתחילי, מי זה בך יתחילי? בספר חובת הלבבות, שהמדבר לשון הרע והמספר מחליפים מצוות ועבירות. ככה כתוב במגיד משרים פרשת ויקל. שמי שאומר לשון הרע על חברו מנקין הוא מזכיותיו, והוא אמת ויציב. ואילו היהודי בני אדם הדבר הזה היו שמחים, כשמדברים עליהם לשון הרע, כאילו נותנים להם כסף וזהב. כך הוא אומר. המקור הזה באמת מובא גם בספר המבית. יש לו דרשות, סליחה, בדרשות המערית, פרשת עזריה, הוא כותב בשם אביו, המבית, היה חברו שמרה לבית יוסף, שהמספר לשון הרע מאבד כל זכויותיו. אנחנו יודעים שזה לא כל זכויותיו, הכוונה חלק מזכויותיו. זה כל כך חמור שאדם יתרג על חברו בשמיים והוא סיכן לו את החיים, כי יכול להיות שעבירה שלא דיברו עליה ולא עשו מן העניין, בשמיים דני לקו זכות. אומר הזוהר הקדוש, למה? כתוב בגמרא מסכת טרחין דף ט"ו, שהמספר לשון הרע יותר חמור מעבודה זרה ויגילו ראש וחוד דמים כנגד הכל. למה? אומר הזוהר הקדוש, כי השטן בשמיים בכלל לא יכול לפתוח פה, הוא הנחש. עד שלא יש איזה מישהו למטה שהוא פותח את הפה בלשון הרע, אז גם הוא לא יכול, אסור לספר לשון הרע. אז איך הוא יכול לבוא לקטרג? יש פה מישהו למטה בארץ שהוא קטרג והוא פתח את הפה. נמצא שהוא עשה את כל העבירות לעבירות על ידי הדיבור הקטן שלו שהוא דיבר רע. במקום לראות טוב ולדבר טוב. אז הוא כל כך הזיק לחברו שהוא הפך לו את ה... שהוא עשה את המעשים שלו לעבירות, במקום להגיד שהוא אנוס, שזה לא, זה לא נחשב, הוא שפט את זה, לכן בשמיים לוקחים לו מהזכויות שלו, לוקחים מהזכויות שלו ונותנים לחברו, ולוקחים מהעבירות של חברו ונותנים את זה אליו. גם החידה בספר מדבר קדמות אומר שהמדבר לשון רע חברו נותן זכויותיו לחברו ולוקח עוונותיו. בעת שיגיע לעולם הבא וינישו על איזה עוון, יאמר אני לא עשיתי. יאמרו לו אותו אחד שדיברת על לשון הרע, הוא עשה אותו וקנית אותו ממנו בלשון הרע שדיברת עליו. מובא גם כן בספר ראש דוד של החידה, פה פרשת עזריע. את ההסבר אומר החפץ חיים בספר שמירת הלשון. אל תיתן את פיך לכתית בשריך וכולי וכיבל את מעשי ידיך. את מעט תורה ומעשים טובים שיש בך. מסביר את המדרש הזה על פי דבר רבנו בחיי, שלוקחים לו את המצוות ונותנים לו עבירות חדשות שהוא לא עשה אותן, עם אותו אחד שהוא דיבר עליו. כן. גם בספר אורחות צדיקים בשער הענווה מביא את זה, שלעתיד לבוא מראים לאנשים מצוות שלא עשו, והם אלו שסיפרו עליהם לשון הרע, ולרשעים מראים עבירות שלא עשו עם אותם שדיברו עליהם לשון הרע. אבל מה הדין שאדם עושה תשובה? אם שהוא עושה תשובה, מחזירים בחזרה את המצוות לכאן, את העבירות לכאן, או לא? הלשון הרע, התשובה על לשון הרע תעזור על העבירה עצמה, אבל לא יעזור לכפר את כל מה שהוא עשה. אז יכול להיות שבאמת תלוי ברמה של התשובה שהוא עשה. אם הוא עשה תשובה קטנה, אז יתכפר לו העוון, אבל עדיין הנזק קיים. אבל אם הוא עשה תשובה שלמה, שהוא הצליח לעורר רחמים לפני השם יתברך, שיהפוך את כל הכתרוגים שהוא גרם, את כל הנזקים הרוחניים למעלה, שיתקן וירפא גם אותם, אז זה יכול לעזור לו. השאלה אם אותו אחד שדיברו עליו עכשיו הוא הפסיד, כי בחזרה מחזירים לו את המצוות, או שלקחו את המצוות שהוא קיבל, או שלא. אי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לשמור פינו ולשוננו, אפילו רק ללמוד את הלכות לשון הרע כמה שהרב דיבר על זה כמה פעמים, שאדם יקפיד ללמוד הלכות לשון הרע כל יום. זה מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא חפצים בזה, ואדם עושה תשובה בזה. שאם אדם דיבר לשון הרע, שיחשיב שזה כמו נסחה שלו, אנחנו לא רוצים, אנחנו בעצם לא נדבר לשון הרע, נראה טוב, נחשוב טוב, כמו שהשם יתברך אוהב, כמו האמת, כן יהי רצון לומר אמן.